טוב, בסדר. אז מה שאני מדבר ככה בזמן הקרוב, רציתי לדבר קצת על הסיפור של צום גדליה, דרך הסיפור של מה שקרה שם בכלל, קצת גם למשמעות. אנחנו מכירים הנביא זכריה שחי בתקופת שיבת ציון, נשאל האם להמשיך לצום. באים שואלים אותו, צמנו, האם אנחנו צריכים להמשיך לצום? אז הוא אומר, חוזר איזו תשובה ככה לא כל כך ברורה, והוא אומר, כי צמתם וספות בחמישי ובשביעי, זה 70 שנה, הצום צמתוני. אני, זאת אומרת, אני צמתי, אתם צמתם, אתם רוצים, אומר, אתם איזושהי תשובה לא ברורה, כן לצום, לא לצום, בעיקר הנקודה שאותה אומר להם, מה שחשוב זה לא אם צמתם או לא צמתם, אלא מה? משפט אמת שפוטו וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, זאת אומרת, ההתנהגות וההתנהלות שאתם מתנהגים ומתנהלים, זה דבר הרבה יותר משמעותי. אני רוצה שאולי באמת ננסה דרך ההבנה של הסיפור, גם לנסות לגעת אולי בדברים שיהיו לנו קצת יותר משמעותיים אלינו, מעבר רק לזה שאנחנו לא אוכלים ולא שותים. אז קודם כל, מה הסיפור? אז הסיפור שבגללו אנחנו צמים באופן פשוט, מופיע בסוף ספר מלכים ב'. אנחנו כבר אחרי חורבן בית המקדש, חורבן ירושלים, ומה שקורה זה, יש חלק מהעם נשארים בארץ, גם אחרי החורבן. העם הנשאר בארץ יהודה, אני במלכים ב', פרק כ"ה, פסוק כ"ב, אשר ישיר נבוכדנצר מלך בבל, ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. זאת אומרת, גדליהו הוא זה שנשאר להיות המנהיג פה של הקבוצה שנשארה, וישמעו כל שרי החיילים, המה ואנשים, כי יפקיד מלך בבל את גדליהו, ויבואו לגדליהו המצפה, וישמעאל בן נתניה, ויוחנן בן קירח, ושריה בן תנחומת, ומגיעים עוד כל מיני אנשים. ואז ויהי בחודש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים איתו ויכו את גדליהו וימות. בעקבות ההתנקשות הזאת בגדליהו, אז העם בורח, עוד מעט נספר על זה קצת יותר, אבל באופן פשוט זה הסיפור. אנחנו בסוף, בעצם סוף סוף ימי בית שני, כבר אחרי החורבן, יש קבוצה קטנה שנשארת בארץ עם איזושהי מנהיגות. רצח פוליטי כזה, כן? זאת אומרת, ישמעאל בן נתניה, שהוא מזרע מלוכה, והוא מגיע, הוא כנראה על רקע זה שהוא רצה להיות זה שמנהיג בעצמו, הורג את גדליה, ובעקבות הפחד של המשמעות של המעשה הזה, בסופו של דבר, כולם בורחים. עכשיו, באופן, אנחנו צריכים להבין קצת יותר אולי את המשמעות של הסיפור הזה. לכאורה זה סיפור די שולי. הסיפור הגדול כבר נגמר. מה הסיפור הגדול? חורבן המקדש. נכון, זה הופיע לא הרבה פסוקים קודם, בתחילת הפרק, וזה הצומות הגדולים שלנו באמת על זה, הם על הסיפור הזה של בקיעת החומות, התחילת המצור, בקיעת החומות, חורבן העיר, כל הסיפור הזה. והסיפור פה הוא קצת פחות ברור לנו, אני מרגיש שפעמים כאילו משהו מין משהו קטן כזה ולא, וקצת שולי. ואני רוצה שקצת ננסה להסביר יותר מה הייתה המשמעות של ההישארות פה של גדליה. כדי להבין את זה, אני אעבור לסיפור אחר בספר ירמיהו. ספר ירמיהו, ירמיהו הוא הנביא שחי בתקופת החורבן, חוזה את החורבן, רואה את החורבן. אז אחת הנבואות, ככה אני חושב שהיא נבואה יחסית מוכרת, בפרק למד ב', ויאמר ירמיהו, היה דבר אדוני אליי לאמור, הנה חנמאל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את צדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. מגיע ירמיהו מתנבא מראש, הוא הולך להגיע אליו קרוב משפחה שלו ולהגיד לו שיש לו שדה שהוא שייך לו, ואת השדה הזה הוא רוצה למכור. עכשיו, בגלל שיש לנו כללים של גאולה, זאת אומרת של מי הראשון בזכויות לקנות וכולי, אז הוא אומר לו, ירמיהו, אתה מגיע לך לקנות את השדה. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תקנה את השדה. וידע כי דבר השם הוא, והקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי אשר בענתות, והשקלה לו את הכסף, והכתוב בספר, והכתום, והעד עדים, ויש כל הכסף במאזניים, והוא לוקח הכל, שומר את הקבלה, כדי שהקבלה תעמוד ככה להרבה ימים. עכשיו, הסיפור הזה הוא באמת סיפור לא ברור, כי אנחנו עומדים עכשיו ממש ערב החורבן. ירמיהו הנביא שכל הזמן אומר שהולך להיות חורבן, בסדר, נגד כולם, נגד כל ההבנות וכל התפיסות של כל מי שסביבו. ברור לו שהחורבן יגיע, ולמרות זאת הקדוש ברוך הוא אומר לו פתאום, לך תקנה את השדה הזה. עכשיו, זה באמת סיפור מאוד 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 מוזר, זה כל כך מוזר עד כדי כך שמה, שירמיהו בעצמו שואל את זה את הקדוש ברוך הוא. אחרי שהוא קונה, פסוק אחר, כה אמר השם צבקות, אלוקי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. ואז זה כאילו סיומת מאוד יפה, זאת אומרת, אני קונה, למה אני קונה את זה עכשיו? הקנייה שלי עכשיו היא מבטאת את זה שעוד, שהחורבן פה לא גמור, ועוד יקנו שדות וכו'. אבל זה לא נגמר פה. והתפלל אל השם, אחרי תיתי את ספר המקנה אל ברוך בן אריה למור. אהה, אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול וזרועך הנטויה. לא ייפלא ממך כל דבר. עושה חסד לאלפים וכו' וכו'. אשר שמת אותות, מופתים וזה. עכשיו, אחרי כל הפירוט הגדול הזה שככה שעל גדולתו של הקדוש ברוך הוא, השאלה מאוד מתבקשת. הנה הסוללות באו העיר ללוחדה. ראית מה זה הסוללות? כן, אוקיי. והעיר ניתנה ביד הכסדים, ביד המבלים הנלחמים עליה, מפני החרב והרעב והדבר, ואשר דיברת, היה, והנך רואה. זאת אומרת, כל הנבואות, כל מה שאנחנו רואים את זה עכשיו בעיניים, שהכל קורה, באמת העיר הולכת להיחרב. ואתה אמרת, שואל ירמיהו את הקדוש ברוך הוא, אחרי כל זה ואחרי כל מה שאמרת לי, ואתה אמרת אליי, אדוני אלוהים, קנה לך השדה בכסף והעד עדים, והעיר ניתנה ביד הכסדים. מה המשמעות של כל מה שאני עושה פה? מה העניין של זה וכו'. אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, הנה אני אדוני אלוהי כל בשר, ממני יפלא כל דבר, לכן כה אמר אדוני, הנה אני נותן את העיר הזאת ביד הכסדים, ויד נבוכדנצר מלך בבל ולחדה. זאת אומרת, באמת, החורבן הזה יהיה, למרות שאתה עכשיו קונה את השדה, והקניין הזה עכשיו הוא כאילו הפעם נראה מיותר, כי העיר הולכת להיחרב, העיר קודם כל באמת הולכת להיחרב, מכל הסיבות, וכי הציתו את העיר הזאת, למה? כי את הבתים אשר כיתרו על גגותיהם לבעל, ויסחו נסחים לאלוהים אחרים, למען הכיסני, כי היו בני ישראל ובני יהודה, חוסים הרע בעיניי וכו' וכו'. כי על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת, למין היום אשר בנו אותה ועד היום הזה, להסירה מעל פניי. אבל למרות כל הדברים האלו, בסופו של דבר, אומר סדו, אומר הקדוש ברוך הוא ככה, בסוף הפרק, אחרי שהוא אומר שהעיר תחרב וכל הדברים, למרות הכל, אני אמרתי לך לקנות. למה אמרתי לך לקנות? כי עוד שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר וחתום והידדים, בארץ בנימין, מסביבי ירושלים, בערי יהודה, כי ישיב את שבותם נאום השם. זאת אומרת, זה נכון שעכשיו יש חורבן, והבית הראשון נכרע, ועם ישראל יוצא לגלות, והרבה דברים קשים, אבל מה יקרה בסופו של דבר? יחזרו, וכשיחזרו, הדברים האלו יחזרו להיות שווים. בסדר? עכשיו, באופן פשוט, בדרך כלל ההבנה הפשוטה היא שעל איזה, על מתי אנחנו מדברים, שאנחנו מדברים על זה שהדברים, שהשדה שקנית עכשיו עוד יהיה שווה כסף מתי, שמתי הוא הולך להיות שווה כסף? באיזה עתיד, נכון, מתי? מתי זה? שאני לא שמעתי. נכון, כשתהיה שיבת ציון, ויחזרו לבית שני וכו' וכו'. אבל אז הסיפור הזה לא כל כך ברור. כי צריכות לעבור פה כמה עשרות שנים, לא משנה איך שלא נעשה את החשבון פה, כמה עשרות שנים. בשנים האלו, מה יקרה כנראה לירמיהו? הוא כנראה כבר לא יישאר בחיים. לירמיהו אנחנו יודעים שאין לו ילדים, אז למי יחזור השדה? הם לבן דוד שלו, שהוא קונה ממנו עכשיו, נכון? אז למה זה שווה כל הסיפור הזה? אז יש פה... אז התשובה פה היא לא מספיק ברורה על פניה. בסדר, אני אומר עוד פעם, אני רק חוזר מי שלא מספיק איתה, אני אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, ממש בסוף סוף ימי בית שני, לך תקנה שדה עכשיו מהבן דוד שלך. ואומר לו ירמיהו, למה זה שווה? אז אומר לו, מה? אל תדאג, זה עוד יהיה שווה. ואנחנו שואלים, מה... בסופו של דבר הסיפור הזה הוא על פניו לא שווה. אז חוץ מלהגיד לנו שבאמת עוד תהיה חזרה, ועם ישראל יחזור וכו'. אבל שאלה אם יש פה משהו מעבר לזה. אז כדי להבין את זה יותר, אנחנו צריכים להבין יותר מה קורה בסוף, באמת בסוף ימי בית ראשון, אחרי החורבן. בירמיהו פרק למתת, אז מתחיל איזשהו תיאור כזה של כל חורבן הבית, כל מה שקורה שם. ב-12 שנה לצדקיהו, בחודש הרביעי, בתשעה לחודש ובקיע העיר, ויבואו כל שרי המלך וכו'. דימנו פעם על פסוקים האלה בהקשר אחר. והמלך מנסה לברוח ותופסים אותו. אבל מה שבין היתר קורה זה שתופסים את ירמיהו, ולירמיהו יש פריבילגיה. ירמיהו כל השקולה, כאילו במשך הרבה מאוד זמן, אמר לכולם שבסופו של דבר העיר הולכת להיחרב. ומי ששומע על זה זה גם הבבלים. ומגיע רב טבחים, רב טבחים זה לא מי שאחראי על המטבח, מי שאחראי על הטבח, נכון? רב טבחים, לירמיהו, ויאמר אליו, השם אלוקיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה. ויעבר ויעס השם כאשר דיבר, כי חטאתם להשם, לא שמעתם בקולו. בסדר? זאת אומרת, אנחנו יודעים שאתה אמרת, והנה עכשיו קרה פה מה שאמרת, אתם לא הייתם בסדר, זה גם מעניין שזה מה שהם אומרים. ואתה, הנה, פיתחתיך היום מן האזיקים, אשר על ידיך, אם אתה רוצה לבוא איתי לבבל, תבוא, אני אדאג לך, אם אתה רוצה, אתה יכול להישאר, אנחנו נותנים לך את האפשרות לבחור. ירמיהו בוחר להישאר, והוא מצטרף פה אל גדליה בן אחיקם, והוא נמצא איתו שם בכל הסיפור הזה, אבל אז אנחנו שומעים כל מיני דברים מעניינים על קיבוץ האנשים אצל גדליה. וישמעו כל שרי החיילים אשר בשדה, המה ואנשיהם, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ, וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטף מדלת הארץ, מאשר לא יגלו בבלה. זאת אומרת, קודם כל אנחנו שומעים שיש כל מיני שרי חיילים שנמצאים בשדה. מה זה אומר שהם נמצאים, בשדה? באופן פשוט, זה אנשים שלא נמצאים בירושלים בעיר, ונמצאים בכל סביבות העיר, וכמו שהרבה פעמים קורה כשיש כיבוש של מקום, מכירים את זה מיהושע, מכירים את זה גם במלחמות עד היום, יש כיבוש שהוא משהו כללי יותר, הוא נגיד בדרך כלל אתה תגיע לעיר, תתפוס את זה, יכולים להישאר עוד המון המון אנשים בכל המרחב. יש כיבוש, יש טיהור, יש כיבוש והתנחלות שאנחנו מכירים מספר יהושע, זאת אומרת, זה שלבים שונים. מה שקורה פה, אתה יודע, זה איזושהי כניסה בעיקר אל ירושלים, ובכל המרחבים מסביב עוד נשארים אנשים. לתפוס את כל מי שנמצא מסביב זה אירוע שיכול לקחת המון שנים אחרי זה. זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. לא תמיד עושים אותו. זאת אומרת, השאלה היא גם מה האינטרס של הכיבוש הזה. אם אתה רוצה רק להראות שאתה שולט וכולי, אז אתה מספיק שתפסת את עיר הבירה, לקחת את המלך, ואתה עכשיו שולט, כאילו, שולט במרחב הזה. אני אומר, עד היום עובדים ככה. בכל קרב אתה בוחר לאן להיכנס. אתה לא לוקח הכל. זה בלתי אפשרי לתפוס הכל. אז יש אנשים שנשארים. וכל האנשים האלו שנשארים שומעים שיש עכשיו איזשהו סיכוי חדש. מישהו נשאר ומתחילים לאט לאט להתקבץ אליו. ויבואו אל גדליה המצפתה, אבל לא רק הם מגיעים. אנחנו פתאום שומעים פה עוד אנשים שמגיעים. וגם כל היהודים אשר במואב ובבני עמון ובאדום, ואשר בכל הארצות, שמעו כי נתן מלך בבל שירית ליהודה, וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן, וישובו כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו שם, ויבואו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה ויאספו יין וקיץ הרבה מאוד. אז פתאום הסיפור מקבל קצת איזשהו תיאור שונה. מה קורה פה? אנשים מכל מיני ארצות במרחב פה, נכון? ממואב, עמון, אדום, כל עבר הירדן המזרחי. ואשר בכל הארצות, זאת אומרת יש כנראה אנשים שנמצאים בארצות נוספות, שומעים שלמרות כל מה שקרה פה, בסדר? יש איזשהו סיכוי ושארית, והם מתחילים לאט לאט להתקבץ חזרה. ולדבר הזה היה יכול להיות סיכוי להתקיים. זאת אומרת, קיבוץ האנשים הזה חזרה, יכול היה להשאיר יישוב יהודי משמעותי בארץ ישראל. אגב, גם מהפסוקים, הפסוקים הקשים שראינו בירמיהו עוד קודם, קראנו את הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר בהקשר של קניית השדה, כי על אפי ועל חמתי הייתה לי העיר הזאת, למין היום אשר בנו אותה ועד היום הזה, להסירה מעל פן. זאת אומרת, גם בנבואת הפורענות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על מה? על העיר ולא על כל הארץ. זאת אומרת, יש הבדל בין הדברים האלו. העיר באמת נחרבת, והמכה של ירושלים היא מכה מאוד 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 קשה. אבל יחד עם זאת, יש אנשים שנמצאים פה בכל האזור, והם מתחילים לחזור, והם מתחיל איזשהו תהליך של שיקום שהיה לו סיכוי. טוב, אבל הסיפור הזה, הסיכוי הזה שהיה פה, באמת נגדע עם המעשה הזה שאנחנו מכירים אותו גם, קראנו אותו גם בספר מלאכים. יש, מגיעים, בין יתר האנשים שמגיעים, מגיע גם ישמעאל, ובהתחלה רוצים, אומרים לגדליה, תקשיב, הוא רוצה לעשות לך משהו, והוא לא מוכן לשמוע אותם. יוחנן בן קירח אמר לגדליהו בסתר במצפה לאמור, אלחנה והקט ישמעאל בנתניה, ואיש לא ידע למה יקיח הנפש. זאת אומרת, הוא אפילו מציע לו לעשות איזושהי פעולה יזומה, מה אנחנו שמענו שיש פה עכשיו איזשהו משהו, אתה הסיכוי האחרון שלנו, בוא אני אלך, אני אפגע בו עוד קודם, אבל לגדליה לא מוכן, ואומר גדליה בן אחיקם אל יוחנן בן קירח, אל תעשת הדבר הזה, כי שקר אתה דובר על ישמעאל. ואחרי הסיפור הזה ישמעאל מגיע ובאמת הורג את גדליה. וכל הסיכוי הזה שהיה פה לאיזושהי שערות באמת נגמר, למרות שהוא לא נגמר לגמרי. מה קורה אחרי שגדליהו נהרג? באופן פשוט, כל האנשים שנמצאים פה, יש להם עכשיו לפחות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, מה היא? להישאר פה ולקבל אולי איזושהי מנהיגות אחרת. אפשרות שנייה, ללכת. נכון, זאת אומרת, אלה שתי האפשרויות באופן פשוט. ומה הם בוחרים לעשות? אז האמת היא שהם בהתחלה לא בוחרים. בהתחלה הם שואלים את ירמיהו. אז הם באים אל ירמיהו, ויגשו כל שרי החיילים, ויוחנן בן קירח, וכולי, וכל העם, מקטון ועד גדול, ויאמרו אל ירמיהו הנביא, אנחנו מבקשים שתתפלל בעדנו וכולי. ויגד לנו השם אלוקיך את הדרך אשר נלך בה ואת הדבר אשר נעשה. תגיד לנו מה לעשות, אנחנו פה, הסיטואציה עכשיו היא סיטואציה מאוד מורכבת, כי מצד אחד אנחנו מבינים שזה אולי הסיכוי היחיד להשאיר פה משהו, מצד שני החשש הגדול עכשיו הוא בעיקר, למה שהם ילכו בעצם? נראה לי שזה ברור, אבל מה זה? כי למה? כי במי פגעו עכשיו? בנציג של השלטון, נכון שהיה פה עד לפני רגע, ועכשיו החשש מהשלטון הזה הוא חשש מאוד גדול, כי אנחנו יודעים שיש מה לחשוש ממנו, החורבן היה לו מזמן, והחורבן היה חורבן קשה. אז ירמיהו אומר להם, שמעתי, אני מתפלל אל השם אלוקיכם כדבריכם. בואו, משהו יגיד לכם, אני אעשה. ואז הוא מתפלל, והוא לא נענה מיד, וזה ככה מאוד מאוד מעניין. והיא מקץ 10 ימים, והיא דבר השם אל ירמיהו. עוברים 10 ימים, רק אחרי 10 ימים ירמיהו מקבל תשובה. מה הם 10 הימים הללו? איזה 10 הימים אלו? 10 ימי תשובה, נכון? אנחנו יודעים שהסיפור שאנחנו צמים בגימל בגלל התחייה מראש השנה. זאת אומרת, האירוע קורה כנראה בראש השנה, בחודש השביעי, לא כתוב שם איזה יום, אז ההבנה הפשוטה שזה בראש החודש השביעי. 10 ימים עד שירמיהו מקבל תשובה, ואחרי יום הכיפורים הוא מקבל תשובה שלו, זה באופן כללי בתנ"ך שיש 10 ימים, הרבה פעמים זה קשור לעשרת ימי תשובה, אם לא תמיד. וגם צריך להבין אולי גם למה צריך לחכות פה 10 ימים הללו. אחרי 10 ימים, קדוש ברוך הוא עונה, וירמיהו אומר לכולם מה התשובה. כה אמר השם אלוקי ישראל אשר שלחתם אותי אליו להפיל תחינתכם לפניו. אני אגיד לכם מה הוא אמר. אז מה הוא אמר? אם שוב תשבו בארץ הזאת, ובניתי אתכם ולא ארוס, ונתתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי אל הרעה אשר עשיתי לכם. אל תראו מפני מלך בבל וכו'. טוב, אומר להם ירמיהו, הקדוש ברוך הוא אמר, נשארים כאן. מי שישאר פה, יהיה לו טוב. מי שירד למצרים, ואם אומרים אתם לא נשב בארץ הזאת, לבלתי שמוע בכל השם אלוקיכם, למור, לא, כי ארץ מצרים נבוא, אשר לא נראה מלחמה, וכל שופר לא נשמע, וללחם לא נרעב, ושם נשב, ואתה לכן שימו דבר השם, שירית יהודה, מי שיגיד, כן, אנחנו לא רוצים להישאר פה, למה? כי אם אנחנו מפחדים ממלחמה, כל שופר למה הוא קשור? למלחמה, נכון? זה לא רק כל שופר שהם בלחץ שיתקעו להם בראש שנה, וללחם לא, למה ללחם לא, אנחנו לא רוצים לרוב, אנחנו רוצים ללכת למקום שאין בו מלחמות, יש בו שקט, יש בו ביטחון כלכלי, אנחנו מכירים מכל ההיסטוריה, כן, אנחנו מכירים מדינות כאלו שהן תמיד היו המדינה שבה יש שקט, יש ביטחון כלכלי, אין מלחמות, בסדר, עד היום יש לנו מדינות כאלו. כה אמר השם צבקות אלוקי ישראל, אם אתם שומתם את הסימון פניכם לבוא מצרים, ובאתם לגור שם, והייתה החרב אשר אתם יראים ממנה, שם תשיג אתכם בארץ מצרים, והרעב אשר אתם דואגים ממנו, שם ידבק אחריכם, אחרי מצרים, ושם תמותו. זאת אומרת, אם אתם עכשיו בטוחים שפה יהיה לכם קשה וזה, ובמצרים יהיה לכם ראש שקט ואף אחד לא ישגע אתכם, אז תדעו לכם שלא ככה, ואפילו להפך. מי שישאר פה, יהיה לו טוב. מי שלא ישאר פה וירד למצרים, יענש ככה בצורה מאוד מאוד חמורה. ומה בוחר לעשות? כל מי שנשאר, מה בוחרים לעשות? לרדת למצרים. יורדים למצרים ו... שאלה מצוינת, למה הם חיכו? שאלה טובה. שאלה טובה, כן. אגב, אני אומר, נגיד גם היום ששואלים, לא תמיד רוצים לשמוע את התשובה שיש לך להגיד, לפעמים רוצים לשמוע את התשובה שאנשים רוצים לשמוע, אבל לא, אני לא יודע, לא, שאלה טובה, לא יודע כאילו מה, אז מה הם חשבו שיקרה שם, אני לא יודע. ירמיהו יורד איתה, ועוד שם הוא עוד מוכיח אותם על עבודה זרה, ועל דברים ממש עד הרגע האחרון. מה המשמעות הזה של הסיפור? אז אם קצת ננסה רגע לגעת אולי בכמה נקודות, אני חושב, קודם כל להבין קצת יותר מה קרה שם. הסיפור הזה הוא לא רק סיפור נקודתי של מישהו שהוא קצת, זאת אומרת, זה בעצם שינוי מאוד משמעותי. אם גדליה היה נשאר בחיים והסיפור פה יכול היה להתרומם, אז יכול להיות שבית המקדש לא היה נבנה מיד. אנחנו גם מכירים נבואות שלו, אז זה לוקח עוד כמה שנים וכו'. אבל דבר אחד מאוד מאוד משמעותי כנראה כן היה קורה, זה שברגע שעם ישראל עוזב פה, אז כמו תמיד בטבע ובכלל, אנחנו יודעים שאין ואקום. ברגע שאחד יוצא, אחר נכנס. ואחד הדברים שנגרמים בעקבות סיפור העזיבה הזה, שאנחנו מתחילים לפגוש בו כל מיני גויים, מכל מיני מקומות שמתחילים להיכנס, וכשתהיה חזרה לבית שני, אנחנו כבר נפגוש פה כל מיני גויים שעושים לנו, שעושים בעיות בבנייה וכו' וכו', והאתגר איתם יהיה אתגר גדול. גם מבחינה פיזית וגם מבחינה רוחנית, זאת אומרת, גם אתגר שיש גם אתגרים שקשורים להתבוללות והרבה דברים כאלו. האתגר הזה, אני אומר, הוא מלווה אותנו לאורך כל הגלויות. כל פעם שעם ישראל עוזב, נכנסים אנשים אחרים, ואחרי זה החזרה נהיית הרבה הרבה יותר קשה ומורכבת. לאורך כל השנים, זאת אומרת, גם תקופת סוף ימי בית שני, אנחנו פוגשים את זה בכל מיני אירועים, וגם עד אפילו תחילת הציונות, אנחנו נגיד מדברים על מלחמת העולם הראשונה, היה פה יישוב יהודי מאוד 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 קטן, והייתה איזושהי, זאת אומרת, היה איזשהו צורך מאוד מאוד גדול שהדבר הזה יישאר. כי כל מקום שבו אנשים לא יושבים והם עוזבים, אז נכנסים אנשים אחרים, והגל השני יהיה תמיד יותר קשה מהגל הראשון. אבל אני רוצה אולי לגעת בעוד נקודה אחת, שאולי גם תהיה קצת רלוונטית אלינו, כמו שאמרנו בהתחלה, שאנחנו רוצים גם לנסות לקחת איזושהי נקודה שהיא משמעותית, אני חושב, אלינו, שלא נצום סתם. למה באמת האנשים לא מקשיבים לירמיהו? זאת אומרת, למה עם ישראל שנמצא פה? בסדר? זאת אומרת, השאלה האחרונה שאלה פה טובה. זאת אומרת, אתה כבר מגיעים, אתם כבר שואלים. מה גרם להם, לאנשים שנשארו פה, להחליט בסופו של דבר שהם יורדים למצרים ושהם לא מוכנים להישאר פה? אז קודם כל לא כתוב לנו. כמו הרבה פעמים אנחנו צריכים קצת לנחש. אבל אני חושב שאפשר להציע פה איזשהו כיוון שאולי נוכל גם לקחת אותו אלינו. אני חושב שאחד הדברים שקורים ברגע שגדליה נהרג, זה פגיעה מאוד מאוד קשה באמון של העם אחד בשני. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא סיפור שיש בו מצד אחד איזושהי תמימות מאוד גדולה עד השלב של הרצח, ומאחריו, פתאום התמימות הופכת לחשדנות ממש גדולה ומשמעותית. כל עוד התחושה היא שאנחנו כולנו באותה סירה ואיזשהו אותו אתגר שמלווה את כולנו, אז יש איזושהי ערבות הדדית ואיזושהי תחושה אולי של סולידריות, ואנחנו פה כולנו, אנחנו כולנו ביחד, אנחנו פה אחד בשביל השני. יכול להיות שיהיה לנו קשה. נכון, מהדברים של ירמיהו ראינו שהחשש שלהם הוא מהרבה דברים מאוד, מאוד מאיימים, מאוד גל של מלחמה. עכשיו, זה לא סתם שאומרים להם יהיה מלחמה. זה אנשים שהם, כן, הם כאילו באיזשהו פוסט-טראומה של הקרב הקודם, רק שבו בית המקדש נחרב, שזה היה אירוע כאילו מטלטל מכל הבחינות, גם פיזית ובטח גם רוחנית. ההבנה, אנחנו מכירים מהנבואות של ירמיהו, שהוא צריך להסביר שם לאנשים שבית המקדש יכול להיחרב. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו לא רגילים לחשוב עליו ולתפוס אותו. תמיד אני אומר שנראה לי הדבר שאנחנו, כדי לנסות להרגיש את זה אולי הכי קרוב, אנחנו יכולים להגיד, לנסות לדמיין סיטואציה שבה אומרים לנו שמדינת ישראל נעלמת. אין מדינה, לא יודע, מדינה נחרבת במלחמה. אומר, רק כאילו, רק התחושה שכאילו כל מה שאנחנו מכירים וברור לנו ויציב לנו וכולי יכול פתאום להתערר, נראה לי הרבה פעמים החוויה שלנו שזה לא אמיתי. זאת אומרת, מדינת ישראל לא יכולה להיחרב, אנחנו תולים את זה בחורבן שלישי, לא יהיה, כל מיני דברים, אבל נראה לי שבאופן יותר, יותר בסיסי, אפילו פסיכולוגי, כאילו, זאת אומרת, ההנחה שכאילו מה שאני מכיר קיים, כשאתה אומר, מדינת ישראל חיה פה, כמה אנחנו פה 70 שנה, זה לא המון המון זמן. זה פעם שמעתי את הרב ויצמן שאומר על החזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה, אני מדבר על חשמונאים. אומר, אנחנו פה עוד לא 200 שנה. אתה כאילו, יש, היו אירועים גדולים שגם השתנו, לא אומר שזה יכול להשתנות עכשיו, אבל אני אומר שלהבין את עוצמת השבר של האנשים שמכירים מאות שנים של בית מקדש, ופתאום הסיפור הזה נחרב להם מול העיניים. אז הקושי בהתחלה יכול להיות שהוא באמת מאוד מאוד הופך את כולם להיות משהו משותף. אבל ברגע שמגיע מישהו ופוגע, פוגעים עכשיו אחד בשני, אז פתאום הכל יורד. זאת אומרת, פתאום כל אחד מבין שכל אחד צריך לדאוג לעצמו, וכל אחד עכשיו בפינה שלו, ואף אחד עכשיו לא מוכן להסתכן אחד בשביל השני. זאת אומרת, למה שאני אגור פה עכשיו, ולמה שאני אקנה פה עכשיו קרקעות או מה שלא יהיה, וישמור פה על הסיפור הזה, אם אני יודע שלא בטוח שאני אהנה מזה, ואולי יהיה לי פה שנים קשות, וכו' וכו'. בהקשר, אני אומר סתם, בדקות שנשאר, אני חשבתי קצת בהקשר שלנו, של הקורונה, אז נראה לי החוויה, לפחות שלי, מאוד חזקה, זה שאנחנו התחלנו באיזשהו אתגר מאוד מאוד גדול, שבהתחלה היה בו איזושהי תחושה של הצלחה, וכולם ביחד נגד הסיפור הזה, ומהר מאוד התחילו מלחמות פנימיות, אחד נגד השני, וכל אחד, כאילו כל השיח הוא כל הזמן כזה. זאת אומרת, למה שיהיו הפגנות בבלפור, אם אין תפילות בבתי כנסת? נכון, כאילו זה טיעון כזה שעולה כל הזמן, למה ש... בסוף אם זה, נראה לי שאם זה השפה וזה השיח, אז באמת החשדנות וחוסר האמון הם מובילים לאיזשהו מקום, אני חושב שאף אחד לא מוכן כאילו להגיד, אני לוקח אחריות על מה שאני עושה, כי נראה לי שזה נכון. זאת אומרת, אם עכשיו, אם אדם יתרגל, נראה לי אנחנו כולנו צריכים להתרגל לחשוב, לא מה השני צריך לעשות כדי שיהיה פה יותר טוב, אלא מה אני צריך לעשות כדי שיהיה פה יותר טוב. זה לא שעכשיו כל אחד מנסה לפגוע בשני. עכשיו, ברגע אמרתי, ברגע שזה מתחיל, הסיפור הזה מתחיל לרוץ, אז לכל צד מאוד מאוד קשה לעצור אותי. כאילו, כי אני בתחושה שכאילו דפקו אותי, למה רק אני מכולם, רק אני זה, הנה, אני הולך עכשיו בקנון, אף אחד לא הולך עם מסכה, למה שאני הולך עם מסכה? מה, זה יעזור משהו, זה שווה משהו, זה זה? למה שדווקא אני לא אשא עכשיו להורים שלי, כאילו, מה, ההורים שלי... אז בסדר, אז יש סגר, אז כל אחד במקום שלו, כל אחד וזה. הנה, כולם נוסעים, כל השכנים שלי מזמינים, מארחים, מתארחים וזה, מה קרה כאן. אם השפה היא כזאת, אז מהר מאוד אני חושב שאנחנו מתגלגל למקומות הרבה פחות טובים. אבל אם אנשים מתרגלים להבין שכל אחד יכול לעצור את הסיפור הזה. אם אתה מחליט אצלך, שלא מעניין אותך מה שאני עושה. זאת אומרת, כאילו לא מעניין אותך בקטע שאתה לא מבקר עכשיו אותו. אתה מנסה לחשוב במקום שלך מה נכון וטוב לעשות. מה מתאים, מה צריך עכשיו לעשות. זאת אומרת, אני הייתי מצפה שהאמירה תהיה, בבתי כנסת אנחנו מחמירים יותר, כי לא מעניין אותנו הפגנות, ומעניין אותנו שאנחנו צריכים לשמור, כי יש לנו אפילו מצווה כזאת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בגלל זה אנחנו מחמירים, וזה לא משנה לנו אם אנשים אחרים, הם לא עושים את זה. כמו שאני לא מחלל שבת, כי אנשים אחרים מחללים שבת במקום אחר. זה לא קשור, כאילו. אבל אם כל אחד ינסה לחשוב ככה, אז יכול להיות שמשהו מזה ביחד נצליח להגיע למקומות טובים יותר ונכונים יותר, בעזרת השם.